טוב, צהריים טובים. אנחנו נמצאים בשיעור שנקרא נפש הפרשה. עכשיו אני אסביר לכם מה העניין של השיעור הזה. העניין הוא ללכת עם הזמן, כמו שאומר אדמו"ר הזקן, לקחת איזו נקודה בפרשה שקשורה דווקא לעבודת הנפש, ואיתה ללכת, לראות איפה אנחנו ביחס אליה וכל זה, ממש לעבוד איתה. וכל פעם אנחנו בוחרים איזו נקודה אחרת, מה דיברנו שבוע שעבר, מחלוקת, אוכלים, קורח, צדיקת אמר יפרח, עץ תמר וכו'. והיום נדבר על דבר מאוד מאוד חשוב ומעניין, בעזרת השם. אז נתחיל מהרמב״ם דווקא פה. יש רמב״ם שאני מאוד אוהב, הלכות תשובה, סוף הלכות תשובה. סוף הלכות תשובה ברמב״ם זאת המסקנה של כל המהלך הזה הגדול של התשובה, וכל החיים צריך להיות בתשובה בעצם. זה לא רק... לא רק בחודש אלול, ולא רק בחודש תמוז גם אפילו, שעליו נאמר זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה כל השנה כולה. והרמב״ם בפרק האחרון בהלכות תשובה אומר, העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. איזה משפט, במשפט קטן הכמות, הרמב״ם קלט כאן, קלל כאן עולם ומלואו, עושה האמת לפני שהיא אמת. למה אתה עושה את האמת? למה? ככה. כי זה אמת. תרוויח מזה, לא מעניין אותי. תקבל מזה כבוד, גם לא מעניין אותי. מחאו לך כפיים, תרוויח, תפי, זה לא מעניין אותי. אני עושה האמת בגלל שזו אמת. בגלל שזו אמת. כי האמת היא אהובה מצד עצמה. היא נחמדה מצד עצמה. יש לה חשק מצד עצמה. והרמב״ם אומר, זה לא כל אחד זוכה לדבר הזה, זה מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה להביא מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא לידי משה שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך, ובזמן שיהוב האדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. זה מדרגה שכל אדם ודאי צריך לשאוף אליה, גם אם אנחנו רחוקים ממנה, אבל צריך לשאוף אליה. מה הבעיה? שבפרשה אצלנו יש מעשה שהוא בדיוק הפוך לפסק הרמב״ם. יש קושייה על הרמב״ם. מי? מי הקושייה על הרמב״ם? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. האם הקדוש ברוך הוא לא סובר את הרמב״ם? אפשר להגיד דבר כזה? קושייה על הרמב״ם מהקדוש ברוך הוא? הרמב״ם הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא. מה הקושייה? אז בואו נראה. אז אצלנו בפרשה, אני מזכיר לכולכם, למי ששכח ולא זוכר, שאצלנו בפרשה אנחנו מדלגים בהינף פסוק אחד, מדלגים 39 שנים. פרשת חוקת עוברת בבת אחת, לא שמים לב לזה. אבל בפרק כף, פסוק א', עוברים מהשנה השנייה לשנה ה-40. שטיק! איפה נעלמו 38 שנים? זה עוד שאלה, עוד דיון. התלבטתי אולי לדבר על הדבר הזה, על ה-38 שנים שבהם אין דיבור, אין תיאור, אין דיווח. פשוט הם הולכים במדבר. מה הכוח שנותן לאדם? איפה אפשר לשאוב כוח ללכת 38 שנים, בלי שאתה בעצם בכלל יש לך מטרה, לצורך העניין. עוד נדבר בזה. הכל פעמים, עם ישראל כאן מתחיל את כל האתגרים שלו, ואת כל ההליכות וכל זה. יש כאן הרבה מאוד אירועים בתוך הפרשה שלנו, ונחשים וכו'. אחד האירועים זה שעם ישראל מגיע כאן לאזור... ארנון, למדבר שם, גבול מואב, וכאן מתחילים איזה פסוקים לא ברורים קצת, על כן יאמר בספר מלחמות אדוני את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטע לשבת ער ונשען לגבול מואב. ומשם בערה, היא הבער אשר אמר אדוני למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי בער עינו לה וכו' וכו'. מישהו הבין מה כתוב כאן? מה, זה, על כן יאמר, מלחמות, זה, אשד הנחלים, נטע, מה קורה כאן? אז הפסוקים עצמם הם ממש זועקים דרשני, ורש"י עושה את זה בעקבות המדרש. אז אני אקרא פה את הרש"י, יש לי לפניכם גם, אבל אני אתחיל דיבור אחד קודם. ואת הנחלים ארנון, כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון, שאף כאן נעשו ניסים גדולים. ומה הם הניסים? הנה, עכשיו זה לפניכם. הניסים, לניסים קוראים אשד הנחלים. ואשד הנחלים, תרגום של שפך אשד, שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים, שהיו נחבאים שם, לפי שהיו הערים גבוהים, והנחל עמוק וקצר, והערים סמוכים זה לזה. בקיצור, מעבר הכרחי, מעבר צר הכרחי, אדם העומד על ההר מזה, הוא מדבר עם חברו בהר מזה, והדרך עובר בתוך הנחל. אמרו אמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בהרים שלמעלה, מהם ונארגם בחיצים ואבני בליסטראות, מה שקוראים בימינו שטח השמדה. והיו אותם הנקעים בהר של צד מואב ובהר של צד אמוריים, היו כנגד אותם נקעים כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ, וכיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע ההר של ארץ ישראל כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה, ונתקרב לצד הר של מואב, ונכנסו אותם, צריך להיות השדיים, לא השדים פה, יש פה טעות וזה, השדיים לתוך אותם הנקעים והרגום, כן? וזהו אשר נטע לשבת הר, שההר נטע ממקור ונתקרב לצד מואב ונדבק פה, וזהו נשען לגבול מואב. יפה. אז הקדוש ברוך הוא עשה עוד נס, נס נוסף במסגרת רצף הניסים שנעשו לבני ישראל, והנס הזה אפילו המדרש מקביל אותו לקריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל מהאמורים האלה, הם תכננו לעשות עם ישראל כזה שטח השמדה ולהתנפל עליהם, והנה היה כאן איזה מין רעילת אדמה כזאת, שני הדפנות, זה רעילת אדמה, שתי הדפנות של ההר התנצמדו אחת, של הנחל נצמדו אחת לשנייה, מה שקוראים מעוק, נכון? מעוק, מי שתהיה בדרג'ה, נגיד. מי שרוצה להבין מה זה נחל ארנון, תטיילו בדרג'ה, זה פחות או יותר מה ש... או ארוגות, אלה הנחלים של מול. אז אתה הולך בתוך נחל שהוא מאוד מאוד צר, ויש מעוק שהוא שני צוקים ענקים, שהדברים האלה, שני הצדדים האלה, מתחברים אחד לשני, רעידת אדמה קלה. אבל כל מי שבפנים, הוא עושים ממנו, כמו ארוחת צהריים פה שהיה עכשיו. איזה סלט כזה טוב. יפה, אז עד כאן, הכל טוב יפה. נכון? מה הבעיה? בדיבור הבא. ומשם בערה. משם בא אשד אל הבאר. אשד הכוונה מעיין. כיצד? אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבניי הניסים הללו? המשל אומר, נתת פת לתינוק, הודיע לאמו. לאחר שעברו, חזרו הערים למקומם, והבאר ירדה לתוך הנחל, והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים, ומוליכת הנסים במחנה, וישראל ראו ואמרו שירה. כלומר, במילים פשוטות, מטריד את הקדוש ברוך הוא, מי הודיע לקבלנים שלי את מה שעשיתי? אני רוצה שידעו. ולא סתם, אלא גם מביאים כאן משל. מי ש... ראית ילד קטן בחוץ, אדם הלך לאיבוד. הילד הזה בוכה. אז אתה נותן לו יד, אומר לו, ילד, תירגע, איך קוראים לך? אל תבכה. איך קוראים לך? קוראים לי איתי. איפה אתה גר? אני גר... אומר לך את הכתובת, נגיד שאתה... אתה לוקח אותו יד ביד, אל הכתובת, אומרים, זה הבית שלך? כן, אם אתה עלה. זה... הילד נכנס בתוך הבית, שמח, נכנס לחצר, ואתה הולך עם תחושה טובה, עשית מעשה טוב. עזרת לילד שהלך לאיבוד, ובאת אותו לבית. אומר את הגמרא, אומר כאן הרש"י, בעקבות גמרא מסכת שבת, לא? לא מספיק. לדפוק בדלת, להגיד שלום. מצאתי את הילד שלכם מסתובב ברחוב, והנה הוא, הבאתי אותו. בבקשה. מה אתם אומרים? מה? הרי התחלנו ברמב״ם, נכון? הרמב״ם הזה עושה האמת לפני שהיא אמת. אני צריך שימחיאו לי כפיים, אני צריך שההורים ידעו שהצלתי להם את הילד. עושה האמת לפני שאמת, זה מעשה טוב, נכון? להציל ילד כזה קטן שהולך לאיבוד ברחוב, זה מעשה אמיתי, נכון? אז זהו, עשיתי את זה כי זה נכון. הגמרא אומרת, והגמרא לומדת את זה כנראה מכאן מהמעשה הזה, לא, זה לא טוב, זה לא מספק. אתה צריך ללכת ולהגיד לאמא שלו, הצלתי לך את הילד. אפילו דברים יותר פשוטים, אפילו נותן פת לתינוק, נותן מתנה, הגמרא אומרת, נותן מתנה לחברו. צריך להודיע. הלכת ברחוב, לפעמים זה קורה לי, אתה הולך ברחוב, אתה רואה חבר שלך ישיר את האור דלוק, ועם החלון זה, זה, הכניס את היד, חבל אותו. חסכת לו מצבר, זהו, עשיתי מעשה טוב, השבת עבדה. הרים טלפון, שומע אחי, האור שלך דלוק, אז אני סידרתי לך אותו. הבנתי, טוב. אתה רוצה שאני, מה, לפרסם את עצמך? מה זה הדבר הזה? וזה אני אומר, זה אחד בשתיים, או שזה קושי על הרמב״ם, או שזה קושי על הקדוש ברוך הוא. תחליטו מה אתם רוצים. אה? למה? אז הוא ראה מגבעת שמואל, אומר לנו, זה עניין פרקטי. הבאת לילד אוכל, תגיד, באמת, אז אתה יודע לי משהו, תשמי, הילד אכל אצלי, שלא ת... לאבא, לא, לאבא, כן. הגמרא אומרת צריך להודיע, כן. תראו כאן, הרי אנחנו בשיעור נפש הפרשה פה, אנחנו כאן בעצם בתוך הסוגיה הזאת, אנחנו מגיעים פה לסוגיה שאני מוצא את עצמי, מתלבט בה המון. המון. וזה מה קורה כשמתנגשים שני ערכים ששניהם טובים. לא כשמתנגש טוב ורע, אלא כשמתנגש טוב וטוב. מי גובר? ובהקשר הזה שלנו, יש כאן התנגשות של טוב בטוב. וזה תהליך מאוד מאוד מעניין לראות מי גובר על מי וגם מה האינדיקציה כאן. מה טוב על טוב. מצד אחד, טוב אחד, זה כמו שדיברנו כרגע, שכל אדם, אני חושב, כל אדם ישר ומוסרי, הוא לא רוצה שדווקא ידעו את כל המעשים שהוא עושה וימחאו לו כפיים. הוא לא רוצה, דווקא יש יותר נעימות ושמחה וסיפוק פנימי שאני יודע, עשיתי את המעשה הזה, גם אם אף אחד לא היה יודע, גם אם אף אחד לא היה יודע, הייתי עושה אותו. או יותר נכון, לא עשיתי את זה בשביל שידעו. ובטח ובטח אני לא הולך ומפרסם את עצמי. כמאמר אומרים, עשית ולא פרסמת, כאילו לא עשית וכו' וכו'. לא, עשיתי כי... זה מצד אחד, זה תחושה בריאה. מצד שני אומר כאן בערוך, אופן מאוד מאוד נכון. רגע, אבל יש כוח בעולם שנקרא כוח הכרת הטוב. יש כוח כזה, מידה כזאת. דרך אגב, מידה מאוד 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 בסיסית. מאוד בסיסית. מי שאין לו אותה, זה קלקול חריף מאוד, ומי שיש לו אותה, זה אבן בניין ויסוד להרבה מאוד מידות טובות אחרות. הכרת הטוב. ואם אני יגיד למישהו שעשיתי לו טוב, אז מצד אחד, יכול להיות שאני נופל עצמי בפח של הגאווה, מצד שני, מה? במה אני מזכה אותו? הכיר טובה למי? לא. לא, זה... אז אם זה רק שיכיר טובה לעצמי, אז... מה אתה אומר? עכשיו קפצת למדרגה הכי גבוהה. קודם כל, בוא נדבר, איך קוראים לך? נדב. נדב. חדש פה, לא? אני לא מכיר את הפנים. ברוך הבא. אז נדב אומר יפה, כאילו, סימנת לי כבר את שתי הקצוות, אבל בוא נתחיל על הקצה האמצעי. אני קודם כל מאמן את השריר שנקרא הכרת טובה. קודם כל, השריר הזה מתאמן אצל הבן אדם הזה. הוא עבד. עכשיו, איפה עוד השריר הזה יעבוד? ברגע שהשריר הזה מתחיל לעבוד, אז הוא יכול להתחיל לעבוד בין כל הכיוונים. איך פעם, אתן לכם דוגמה, איך פעם אחד מישהו סיפר כזה סיפור, אתם שומעים, היה... הזדמנתי לאיזה מקום, והכנסתי שם לאיזה בית, ובעלת הבית ניגשה אליי, עשה איזה פינוק, והגישה לי לאכול צהריים, אחרי זה הציעו לי שם מיטה לישון, ונחתי, ואיך שאני קם, אני רואה בגדים מגועצים, מחכים לי, ועוד ארוחה, ו... הכל בנעימות, אבל מה אתה אומר? מי זה הדדה? מה זה? כן, אל תשאלו ככה מעריך, ובסוף זה רק פרט כאן, האישה הזאת הייתה אשתי. טוב, זה ברור, מה? חייבת, כן? פתאום השיר הזה של הכרת הטוב, שאדם נתקל, הרי בדרך כלל כשמישהו עושה לנו מעשה טוב, ומישהו מבחוץ, אנחנו מתפעלים, וכל כך הרבה הכרת טוב שאנחנו חווים כל הזמן, נגיד, מבני הזוג, או מההורים שלנו, אנחנו את זה לוקחים יותר מובן מאליו. אז עצם האימון של השריר הזה, הוא יגרום לזה שזה יפעל גם כלפיי, תודה רבה לך אדוני, תודה רבה, באמת תודה רבה, וגם מצד השני, אבל זה יפעל לעוד מקומות, לעוד אנשים, ובסוף, אולי, גם לקדוש ברוך הוא. מפני ש אבן יסוד מרכזית בעבודת השם של כל אחד ואחד מאיתנו, זה הכרת הטוב כלפי ריבונו של עולם. הכרת הטוב כלפיו. שקודם כל ברא אותנו בכלל, ונתנו להיות שותפים בעסק הזה, שנקרא העולם. כלומר, יכולנו להישאר מלאכים, שזה די משעמם. כלומר, להיות רובוטים מתוכנתים, רובוטים רוחניים מתוכנתים, שעושים מה שאומרים להם, וגם לא מקבלים לא שכר ולא עונש. ובמקום זה, הקדוש ברוך הוא אמרנו, בוא, אני אתן לכם להיות שותפים איתי. אתן לכם אפשרות בחירה. אתן לכם אפשרות לזכות מכוח מעשיכם בשכר הנצחי. וואו, דבר אדיר. כל המלאכים היו מתים להיות לרגע אחד בני אדם ולזכות לרגע אחד מכוח מעשה. ודבר שני, נתן לנו גם את כל התנאי הבחירה וכו'. ואנחנו רואים את זה כל יום בפרקת המזון, כי הזן, את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד וכו'. אם אדם היה מתמלא לרגע אחד בדעת הזאת של הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, היינו מתמלאים כלפיו באהבה ורצון, ורצון לעובדו באמת. אז זה שריר מאוד מאוד חשוב לכל הכיוונים. גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, גם כלפי הסובבים, כלפי ההורים, כלפי הילדים, כלפי אשתך, כלפי ילדיך, כלפי כל ה... זה מן הקף האחת. והקף השנייה ניצב, העובדה שאם אני יפעיל את השריר הזה אצלך, אז בעצם זה שם אותי במקום של, של גאווה. מה גובר? מלמד את התורה שהתכלית הכללית גוברת. בואו נראה רגע, יש כאן, הבאתי כאן, הדברים שדיברנו כרגע בעל פה, אומר אותם הרב קוק פה בעין היה, כידוע לכם שגם הרב קוק היה חסיד גדול, חסיד שבכהונה. אומר הרב, ואמר רב מחסיה, אמר רב חיה בר גוריה, אמר רב, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר לדעת כי אני השם יקדישכם. זה בעצם אותה גמרא שרש"י הביא אצלם. הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב. זה דבר בסיסי מאוד. גדולי ישראל היו מאוד מאוד מקפידים על הכרת טובה, גם באופן הכי הכי רחוק. שכשהתפתח כל צורכו בליבות בני האדם, היא עוזר מאוד אל התיקון הכללי. כאן הכוונה, התיקון הכללי, לא של רבי נחמן, אלא התיקון הכללי, תקן את העולם כולו. כי אנו רואים שגם עכשיו, שלב בני אדם מלא הוללות, אפילו עכשיו, במצבים שבני אדם הם, הם עדיין זה, בטמטום הלב, מכוח סדרי החיים הגרועים, מתגבר מאוד. מכל מקום, במה שהרגש האנושי מגיע להכרה טובה, איפה שיש הכרה טובה, זה מדרגה אנושית בסיסית. הוא פועל להכשיר את הנפש להביע במה שיכול את ההרגשה העדינה הזאת במאמר ובפועל. הכרה טובה זה גם במדרגה אנושית פשוטה, כל אחד, אפילו גויים מבינים את הדבר הזה. לדוגמה, כיבוד הורים ובייחוד כבוד זיכרונם אחרי מותם, חזק מאוד בליבות בני אדם. והרבה פעמים פועל הוא לרכך לבבות קשים מאוד, כי כיבוד הורים זה יושב על מה? על הכרה טובה, נכון? אמא, אמא, את הנקת אותי, את הבאת אותי, את חיבקת אותי, כמה שירים כתבו לאמא ולאבא וזה, שירים של הכרת הטוב, נכון? ברוך. מאין בא הרגש הזה? איפה הוא בא? רק מכוח הכרה טובה, המושרש עמוק מאוד בלב בני האדם. ונמכך היא עמידה, שכל זמן שהאדם אינו מוכשר כראוי, הוא עליל להכיר רק את ייחוסו הרוחני לדברים קטנים. ולדברים גדולים שראוי שייחוסו עליהם יותר חזק אלפים פעמים, לא יוכל להכניס יחס בלבו הקצר והמוגבל. כלומר, אדם מכיר, אני מכיר טובה על הנהג אוטובוס שעצר לי בתחנה ולא ברח לי, אני מכיר טובה על איזה מישהו שנתן לי איזה כמה שקלים, אני מכיר טובה, זה דברים ככה, זה, אבל הכרת הטובה למי שנתן לנו כאן עצם החיים, מי שהקים אותי בבוקר, מי שנותן לי אוויר לנשום ולחם לאכול ומחזיק אותי בבריאותי, זה מובן מאליו. אנשים לא שמים לב לדבר הזה. על כן כוח הכרת הטובה להורים מוכר בלב רבים, אפילו אצל, כן, גם אפילו אצל, גם אצל אדם יהודים. וכוח הכרת טובה לאל היחיד החנון והטוב, שראוי שיער בלב מאוד עד שלא ייתן דומי, כי אם לחפש ולבקש במה להשקיט את סימון הגדול של ההוראה, שאנו מכירים את טובותיו של הטוב האמיתי ברוך הוא, אדם היה צריך להיות בוער, איך אני יכול להשיב איזה משהו לקדוש ברוך הוא, קצת על הטובות שהוא גמל עליי, נכון? אנחנו שרים, כי אנחנו שרים את זה, כי הרבה את הטובות אליי, טובות אליי, כי נגדל את הרוזרון. איזה שהם מלמלים את השיר הזה. חשבתם פעם על המילים? כשדוד כתב את השיר הזה? זה לא דוד, סליחה, זה מי... זה לא מי, זה משיר הכבוד. לא מתהילים. לא? כן. זה לא מתהילים, זה משיר הייחוד ביום כיפור. כי הרבית הטובות, זה מילים שכתב אותו הפיית, מי זה? הקליר כתב את זה. כי הרבית הטובות אליי, הגדלת חסדך אליי, מה אשיב לך? והכל שלך, לך שמיים, אף לך ארץ, ואנחנו עמך בצאן מרעיתם. איזה מילים? אנחנו, על פי המילים האלו, כל אדם צריך ללכת כל היום ולהשתוקק. איך אני יכול להחזיר במשהו להכיר טובה לריבונו של עולם? וכשכבר מזדמנת איזה מצווה, שהקדוש ברוך הוא ציווה לקיים אותה בשמחה, בהתלהבות וכו'. כוח הכרת הטוב? לא. לא. הכרת הטוב להורים, כן. הכרת הטוב לחברים, כן. הכרת הטוב לאיזה מישהו רחוק, כן. הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, לא. או עדיין לא. אז אומר כאן הרב קוק, אמנם... כן, דבר זה מפני קטנותו של האדם וגדולתם של הטובות והמתיב ברוך הוא, אפשר שיכנס בלב מכל רישום. אמנם, לכשתתגדל האנושיות, והכוחות המוסריים התפתחו יפה, עד שיהיה ראוי להכניס בלב, באורך ישר וטבעי, גם רעיונות היותר גדולים ואדירים, יופיע כוח ההכרה הזאת באור גדול. עד שתשפיע הרב כוחה על כוללות האנושות, הכוללות הפרטיות, וכל כך תהיה פועלת בחוזקת ידה, עד שתעורר בחיל את הלבבות לדעת את השם, להכיר כי הוא המטיב באמת, ולהכיר גם כן את הדרכים, שבהם נוכל להביע רחשי הכרתנו את טובותינו הנישאות. כשיעמוד האדם על ראש פסגת ההכרה, איך שתיקון המציאות בכללה בגשמותה ורוחניתה הוא הדבר היותר ראוי להיות כיתד לתלות עליו את רגשי הכרת טובתנו, ירדוף כל המין האנושי לתקן את הכלל כולו בכל מעייניו. אני מדלק פה כמה שורות. כן, בעצם, אז יוצא מהדברים האלה שהכרת הטוב היא ממש יסוד לכל תיקון העולם. תביא לי מים, זה גם יעזור לי שער ערני. תודה. כן, הכרת הטוב היא יסוד לכל תיקון העולם, ממש. הכוח הזה. כולם יכירו בטובות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, וירצו להטיב ולהחזיר משהו, זה דבר בסיסי, נכון? יש איזה פער שצריך לצמצם אותו. אז לכן אומר הרב, על כן, כל מה שיבוא לידינו, להשריש בלב בני אדם, כל אפשרות שנוכל בה להשריש בלב בני אדם וניתן מקום לכוח הנעלה של הכרת טובה שיגדיל ויצא אל הפועל, היא עלינו חובה גדולה. למען תת דרך ליסוד הנעלה, תודה רבה, ליסוד הנעלה, שעתיד לקחת חלק גדול בתיקון עולם הכללי, להיות מתחזק ומתרחב. על כן הנותן מתנה לחברו, שכפי הנימוס האנושי, בהיוודע למקבל, ימלא לבבו רגשי הכרת טובה, לימדונו חז"ל, שלא ימנע הטוב הזה להיות יוצא מן הכוח אל הפועל, אם שהנותן איננו חפץ, הנותן הוא אדם מתוקן, הנותן למד את הרמב״ם והוא לא חפץ, לא בהכרת טובה ולא בתשלומי תודה. אבל היסוד המוסרי שעתיד להיות נוטל חלק גדול בהתאמת המציאות ראוי לטפחו וליתן לו מקום להתרחב, וכל רגש קטן מצטרף על התיקון הכללי כשיוכר בכל כוחו. זה חלק מן הפסקה, הפסקה שמאוד ממשיכה. אפשר להגיד שזה גם העומק של הביטוי, זה כאן זה הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. מיד בהמשך הגמרא אומרת, מה שרש"י אצלנו מביא, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. כלומר, נתת פת לתינוק, נתת לו איזו טובה קטנה. אם תשאיר את זה ככה, אז הייתה כאן איזו טובה קטנה מקומית, לוקלית. אתה צריך להפוך את הטובה הזאת לאמא. לאמא. מה התכונה של אמא? מה זה אמא? אחת שמניקה, אחת שיולדת, אחת שממנה יוצאים עוד דברים. אם המעשה הטוב הזה יישאר בינך לבין התינוק, אז בסדר, יש מעשה, נוסף מעשה טוב בעולם. אבל אם תודיע לאמא, תהפוך את המעשה הזה בעצמו לאמא, שמוליד מכוחו עוד ועוד מעשים טובים. עכשיו זה ממש ככה, כלומר, כשאתה מקבל, מקבלים כל כך שפע, ואתה יודע מזה, אז התחושה היא מיד רצון, רגע, כל כך קיבלתי, אני גם רוצה, כאילו האמא תגיד לתינוק, אתה רואה חמודי? נכון, אתמול מישהו עשה לך טובה? הנה, בוא עכשיו גם אנחנו, כמו שעשו לנו אתמול, בוא אנחנו גם כן נעשה היום. לפני כמה זמן, יצאתי בבוקר מהבית, וכדרכי מהרתי. בבוקר כבר איחרתי וזה, לא יודע כבר, קיצור, איחרתי מאוד, הייתי מאוד לחוץ כבר לצאת. אם היה צריך לשים את הילדה עוד במעון ולצאת, לא זוכרת לו לאן. פתאום השכן בא אליי, אומר לי, אתה יכול לתת לי קבלים? עכשיו, הוא ביקש דווקא ממני, כי רק אחרי זה שמתי לב, יש לי אוטו גדול. מצבר גדול יחסית, אז הוא היה צריך מצבר חזק. אז כאילו, לרגע אחד כזה היססתי, כי באמת מיירתי ואמרתי לעצמי, פתאום ממש התביישתי, כי זכרתי שבאותו שבוע, או שבוע קודם, למה יש לי מצבר גדול? כי המצבר הקודם שלי הלך, והחלפתי אותו, שמתי אחד יותר גדול. אז בשלבי הגסיסה של המצבר הקודם, אז דפקתי אצל שכן, אמרתי לו, תשמע, אולי האוטו לא הניע, אתה יכול ברגע לבוא לעזור לי עם קבלים. אז השכן ירד, הייתי איזה שעה, זה היה בליל בדיקת חמץ. פתאום האוטו הפסיק ל... לא, אז אחרי בדיקת חמץ, עוד הלכתי לשכן, אפילו יכול להיות שהערתי אותו מהשינה בטעות. שכן אחר. הוא ירד, והביא את האוטו, היה לו שם שני רכבים, הוא הזיז רכב אחד, הביא רכב אחר, וחנה לידי, והנה, הוא בזבז עליי שעה בלי להגזים. כל כך הייתי אסיר תודה אליו. זה היה אז, זה היה בערב פסח. זה עכשיו משמע לכם, חודשיים אחר כך, זה שכן, בבוקר, שאני לחוץ עם הילדה וזה, אבל פתאום בא לי המעשה ההוא מול העיניים, ממש, אמרתי, אתה לא מתבייש, כאילו, זה בכלל, זה שני שכנים אחרים. אמרתי לו, חכה רק רגע. ורצתי, הבאתי את האוטו, עשיתי את הכל בהכי זריזות, הבאתי את האוטו, הכניתי, קדימה, הכי בשמחה שאני יכול ככה, כאילו להחזיר לשכן ההוא, דרך זה שאני עוזר לשכן החדש. אמרתי לו, טוב, עכשיו יש לך זה, תלך להוא, הפנה אותי, תלך אליו, הוא עושה זה, מחיר טוב. ככה, זה ממש, פתאום זה מנוע, הכרת הטוב. כן, עכשיו זה, אמנם כאן לא היה פרסום, כאילו, אבל הרגשתי איך הדבר הזה. אז כשמודיעים, כשהדבר הזה מודיעים לאימא, הופכים את המעשה עצמו לאימא. המעשה עצמו נהיה אחד כזה שמוליד עוד מעשים טובים. ומכיוון שהכרת הטובה היא כוח כל כך כללי ומרכזי, שווה המחיר שאולי יהיה לך קצת גאווה מן העניין הזה, לטובת השליחות הכללית. ועכשיו תבינו, עכשיו בואו נתקדם עוד מדרגה אחת פנימה, שזה עצמו, זה משהו, עכשיו שאני יכול להגיד, זה משהו עדין. אבל אתם תבינו אותי, אני בטוח. בואו נחזור רגע חזרה לדוגמה של הילד, בסדר? ראית הילד מסתובב, מסתובב ברחוב וזה, לקחת אותו, חזרת אותו לאמא שלו. איזה מעשה זה? אני אחדד את השאלה. האם במעשה הזה, אנחנו כאן בעבודת הנפש, האם במעשה הזה עבדתי את השם? האם במעשה הזה קיימתי רצון השם? תשובה לא ברור. כלומר, זה ברור שרצון השם שאני אקח את הילד הזה ואחזיר אותו לאמא שלו, אבל זה גם הרצון שלי. כלומר, סתם כל אדם פשוט, באופן טבעי, הוא היה עושה את זה. אתם יודעים מה? גם אדם בלי כיפה. אתם יודעים מה? אפילו גוי. גם אדם גוי, תגיד, ילד, יחזיר אותו. גם אדם שעובד עבודה זרה, בסדר? צורך העניין. זה משהו, זה כמעט אפשר להגיד אוניברסלי. איפה בא לידי ביטוי העובדה שאני גם את הילד הזה מחזיר כי אני עבד השם יתברך? ורוצה לעבוד אותו. איפה זה בא לידי ביטוי? כשאחרי שמחזיר את הילד, אני גם אומר, טוב, עד כאן זה היה המעשה שאני עשיתי גם מכוח הלב הטוב שלי. אבל עכשיו אני זוכר שהקדוש ברוך הוא לימד אותי בתורה, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, לימד אותנו בתורה שצריך להודיע על מעשים טובים, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו הודיע לבניו שעשה להם מתנה. ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לנו את זה? למרות שאני לא רוצה, כי זה יכול להביא אותי לגאווה ולהכשיל אותי בגאווה, אבל אני לא עסוק רק בעצמי כל הזמן, אלא אני עבד השם יתברך, ואני רוצה להטיב את העולם כולו מכוחו של השם יתברך, אז אני עכשיו ידפוק בדלת, ויגיד לאמא, אמא, הילד שלך יסתובב ואני הבאתי לך אותו. הכרה טובה. לא בשבילי, כן? לא, אפילו אם אני, יהיה לי מזה איזה קצת גבות לבב, אבל שווה. דווקא המעשה הזה, שמקודם אמרנו שאולי הוא יכול להביא לגאווה, אבל דווקא המעשה הזה שאני כאילו מוכן ללכת נגד הרצון שלי, הוא עצמו מוכיח שהמעשה הזה הוא נעשה לא רק מתוך לב טוב, לא שזה דבר רע לב טוב, אבל לא רק מתוך איזה לב טוב אוניברסלי, אלא כאן יש גם עבודת השם. חסידים מספרים שהיה בחסידות חב"ד, האדמו"ר הרש"ב, רב שלום בר, הוא היה נקרא הרמב"ם של החסידות. היה מצטיין מאוד במאמרים הארוכים מאוד שהוא כתב. ואתם יודעים שלרבים היה להם חויזרים. חויזרים. חויזרים זה חסידים שהיו, היה להם ראש שככה קולטים את כל הזה. ואחרי שהרבי היה מסיים מאמר, הם היו חוזרים עליו בפני החסידים ומבארים אותו, מרחיבים אותו שצריך. זה היה כישרון. ואחד החויזרים של הרבי הרש"ב היה כישרון בלתי רגיל ביכולת ההסברה. זה היה תענוג, אנשים היו מלקקים את השפתיים, אחרי שהוא היה חוזר על איזה מאמר ומסביר אותו בטוב טעם, זה היה... יום אחד הוא נכנס לרבי ליחידות. ואמר לו, הרבי, אני חוזר על מאמרי חסידות. מקבל שבחים מפה ועוד הודעה חדשה. אני מתמלא בגאווה. כולם מדברים על זה, מספרים על זה, שמעתם וכולם, איזה דברים, מתק שפתיים, משהו. אז אני אומר, באתי לשאול את הרבי, האם עכשיו, אני אולי צריך להפסיק מהדבר הזה. להפסיק להגיד מאמרי חסידות, וכדי לא להיפול בחטא הגאווה. אז הרבי הסתכל לו בעיניים ואמר לו ביידיש, יהיה ממך בצל, הציבלה, אבל חסידות, תמשיך להגיד. תפסיק לחשוב על עצמך, יש לך שליחות בעולם. וזה, לחזור מאמרי חסידות, גאווה, כן גאווה, לא גאווה, זה הכל לחשבונות שלך. אבל אם אתה מנסה את החשבון של השליחות, להביא טובה לעולם, אז גם אם המחיר הוא איזושהי סכנה, הסתובבות באזורי הגאווה, בכל אופן, תודיע את הטובה, תודיע את הטובה לאימא, תודיע את הטובה הכללית, תחזור מאמרי חסידות. כלומר, שיש כאן בעצם מהלך משולש. מצד עצמי, האדם הפרטי בינו לבין עצמו צריך לעשות את הטובה מפני שהיא טובה. כן? בלי לרצות לבקש, זה מצד עצמו. זה יפה, וזה עצמו דרגה גדולה. יש אנשים, יש אנשים שבכלל לא דיברנו עליהם בשיעור, שהם רוצים כל דבר בשביל לקבל פרס. כן? כל דבר הם לא זזים בלי שאתה משלם להם לפניכם. לא, לא דובר. אדם עושה טובה, משיב עבדה, לא כדי שהוא יקבל פרס, ולא כדי שהוא מקבל, משיב את העבדה בשביל, בשביל קיים את המצד. יפה מאוד. זה מצד אחד. ואז, מצד שני, אמרנו, החלק השני של השיעור דיבר על זה שמה, טוב, עכשיו, לך ותודיע כדי להגביר את כוח הכרת הטוב הכללית, למרות שזה פועל עליך גאווה. והחלק השלישי היה, בעצם, דווקא העובדה שאתה הולך ומודיע, למרות שאתה מפחד שזה פועל עליך גאווה, זה מה שמגלה על כל המעשה כולו, מראש, שהוא לא רק נובע מטוב לבך, האוניברסלי, אלא הוא נובע כי אתה מחפש לעשות רצון השם יתברך, ולהגדיל את הכוח הכללי בעולם, למרות שאולי לך זה פחות נוח ופחות מתאים. ומכיוון שכך, אז גם אתה לא יקרה שום נזק, שומר מצווה, לא יראה רע. תראו איך הפרשה שלנו מחברת מעשה טוב פרטי, למעשה טוב כללי, ופותחת כאן הרבה מאוד מעגלים, זה הכל מכוח קודש הבריחו, שעשה טובה לבניו, והרג את האמורים האלה, אבל לא הסתפק בדבר הזה, אלא אמר, מי מודיע הדבר הזה לבניי? מה התוצאה של הדבר הזה? שירה. בני ישראל שרים שירה. אם, תחשבו מה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא לא היה מודיע להם. היינו מפסידים את אחת מהשירות בתורה. שירה זה דבר עצום. שירת הים, שירת האזינו, זה הופעת שכינה. שירה זה ישר השם, י' ש' ר' ה'. זה גילוי שכינה. אולי היה מודיע להם. היה פחות שירה בעולם. שנזכה לדבר הזה. חזקו ואמצו רבותיי, זה כיף ללמוד איתכם נפש הפרשה, משהו, תענוג, ברוך, תענוג.